לפני איזה שנתיים, שלוש, עשיתי רשימה של איזה מאה דברים, שלא יודע, מצחיקים אותי, מגניבים אותי, שממש בא לי לעשות. ואחד מהדברים שהיו שם ברשימה, זה לעשות הפגנה של 200 אנשים על משהו מפגר. אוקיי, לא יודע, זה ממש הצחיק, תדמיינו, פשוט 200 אנשים הולכים בתל אביב, הולכים איזה משהו סופר לא רלוונטי, באמת, מעניין לכולם את הביצה, והם מתעקשים עליו, הם יעני ממש עומדים עליו, זה לא, משהו בזה מצחיק, לא יודע, כי יש משהו בהפגנה עצמה שממש בדר אותי, במהות של הרבה אנשים בוגרים שמתאגדים, ולא באמת עושים משהו פרקטי, זאת אומרת, הם כן מוכים על משהו, ברור שהם מעבירים איזשהו מסר, איזשהו עיקרון, הם מצליחים גם לעשות את זה לפעמים, אבל משהו בפעולה עצמה, כאילו אין פה איזה, אין פרודוקטיביות בפעולה, זה לא פעולה שאתה במשך 6 שעות כותב משהו, מסדר משהו, אתה פשוט הולך וחוזר על אותו משפט, כאילו תיאורטית אפשר להחליף אותך, זה נניח, אם נניח רובוטים יחליפו משהו, אז הם יחליפו, הם יחליפו קודם כל את המפגינים, ואז הם יחליפו עובדי רס"ר. אתם מבינים לאן אני חותר? כאילו משהו בפעולה, כאילו של המפגין, יש שם משהו נורא מונוטוני, טכני, נורא, כאילו הוא לא משנה מי יפגין, כאילו באמת אפשר להביא חבר'ה, לא משנה מה היכולות שלהם, באמת, מה שרץ לכם בראש עכשיו, לזה אני מתכוון, לא משנה איזה סוג אנשים, הם יכולים להשתתף, וזה לא משנה, משנה הקלמות, משנה כמה אנשים מגיעים. אז משהו בזה מבדר אותי, אחד שזה אנשים בוגרים, זה משהו שבדרך כלל צעירים עושים שטויות, בועטים בכדור אחד לשני, זורקים כדור אחד לשני, לא יודע, לוקחים משהו וזורקים אותו אחד לשני, לא משנה אם זה כדור, סתם זורקים דברים. אז משהו בפעולה הזאת של להתאגד ולא לעשות כלום ביחד, נורא ילדותי בעיניי ונורא מצחיק אותי, דווקא בקטע טוב, זה כיף לראות את האנשים שכאילו מצד אחד אמורים להיות מאוד מאוד בוגרים ולעשות פעולות שהן מאוד פרקטיות וממוקדות ולעניין, ואז רואים אותם כאילו נפגשים כל החבר'ה באיזה כביש ולא יודע, קופצים לכביש ועושים ככה למכוניות וכאילו יש איזה שיגעון מסוים במחאות והפגנות שמבדר אותי, כאילו משהו שובר שגרה, כאילו רואים את הבן אדם יעני בלי המקל בתחת של היום של החיים שאני מת על זה ובדורתי בדוק אני אשים את השופק, ואני כזה, בונה, אני כבר יש איזה חודשיים הפגנות בכל הארץ, שדי נראה לי הולכות להסתיים היום, עכשיו אני מקליט את הפרק, נראה לי במקביל לזה שאני מקליט עכשיו את הפרק, נראה לי ביבי עכשיו עושה את הנאום שלו, שהוא אומר שהוא עוצר את החקיקה או משהו כזה, וכנראה, או שלא כנראה, המחאות ייפסקו. אז אני מוכב על טרנדים בערך, כמו שעשיתי את הפרק שלך, נראה לי שבוע לפני הגמר, וגם הזמר במסכה בשבוע האחרון, אני מוכב על טרנדים כשהם נגמרים. סמרטוט עלוב, חסר יכולת בטיימינג, אני יודע, אני על זה, תשמעו, יש משהו אדיר במחאה, זה יהיה כל כך הרבה דברים אדירים. קודם כל, בואו נתחיל מהילדותיות שבדבר, זה קורה מצחוק, זה קורה, זה כאילו, נכון, הייעוד שלנו קצת כאילו, בחוויה, כן, הייעוד שכאילו כבר עשו לנו בחברה, שכבר זרמנו איתו, זה שאנחנו בגילי 20, 30, 40, 50, 60 כזה, עד איזה 70 כזה, משהו כזה, 65, 70, אנחנו אמורים להיות פרקטיים, זאת אומרת, אנחנו אמורים למצות את עצמו, נכון, זה נראה מוזר לראות מישהו מתבטל, בגילי 30, 40, מישהו, מישהו בן 40, שואלים, מה אתה עושה ביום יום? קודם כל, כבר התגובה הזאת מבשרת רעות. הוא לא יודע, אני טייל, יש לחבר שלי, רוי, איזה, עכשיו הסגרתי אותו, איזה מישהו, שהוא מכיר, כן, אני אגיד, לייקי את ההקשר, אני רוצה לסוף אנשים, ואז פודקאסט, סקט, קיצור, שהוא בין 40, 50, נראה לי 50, יותר באזור 50, הוא כבר איזה 15-20 שנה נראה לי לא עובד, וכאילו אשתו עובד, עכשיו הם לא עשירים, הם לא פרשו כלכלית, אין לו נכסים, סתם לא עובד, יעני, הוא חי במדינה אחרת, לא בישראל, הוא לא עובד, עכשיו, לא רק שהוא לא עובד, הוא וכאילו, הוא לא חותר לזה, יעני, זה לא כזה, אני הולך לרעיונות עבוד, הוא פשוט השלים, הוא מחבק אותו. עכשיו, חרדים ממוצע, אגיד, מה אתה רוצה, כאילו, סבבה, אבל, לא, הוא גם לא לומד בעקביות בכולל או משהו כזה. הוא סתם. עכשיו, הוא לא סתם, הוא לא יושב ובורא בקיר או גולל בטיק טוק, הוא מסדר את הבית, הוא מכין אוכל, הוא מנקה, הוא מארגן, הוא עושה כל מיני דברים, שעכשיו שאמרתי אותם, אני אסיר שלכם מה להגיד, הוא עקרת בית, עכשיו יהיה ביצות, מה זה עקרת בית? הוא זכר, הוא עושה את זה, הוא עושה את הפעולות של הסדר את הבית, אתם רוצים כל עקר בית, אתם שמחים מהשם החדש? אז אותו בחור חביב ומקסים גם, מייצג איזה משהו שנראה כל כך אבסורדי, להסתכל על בן אדם, כאילו, אח שלי היקר ואהוב, התפקיד שלך זה לא, אתה לא מול לתרום לעולם איכשהו, נכון, זה אינסטינקט, כאילו, אתה מול לעשות משהו שיקדם את העולם, יש פה סיטואציה של עולם שצריך לקדם אותו, ואז נשאלת שאלה יפהפייה, למה? למה צריך לקדם אותו? כאילו, מה המטרה? למה אנחנו, מה אנחנו באים לעשות פה? זאת אומרת, האם באמת, מה הייעוד שלנו כבני אדם? מה אנחנו מנסים לעשות פה בכלל? מה בן אדם רוצה לעשות? מה העולם רוצה לעשות? מה ההבדל ביניהם? זה משהו שאני ממש פיראתי עליו לפני שבועיים בטלפורט בסדנה, כאילו זה ממש התחלתי משם. מה הייעוד בכלל של הבן אדם? הוא פה, מה הוא רוצה? והאם הייעוד שלו ושל העולם נמצא באותו מקום? עכשיו לא משנה, מה אתם נכנסים ונעשים ותתן עושים? בואו אני אלך ללב העניין. בגלל כל הסיפור הזה, זה נראה מצחיק לראות מישהו בין 40-50, סתם ביום עבודה הולך עושה צחוקים, כאילו, מה זה עושה צחוקים? כן, לא ניתן דמוקרטיה נחבק, לא זוכר מה, לא הייתי, לא הולך אפילו באזורים, כן, עכשיו בכפר יונה, אז בכלל הייתי רחוק, אז אין לי מושג, כאילו ברמה הפיזית פחות מה קורה, לא עברתי בכל החודשים האלו בהפגנה, אולי רק בצמתים יעני שעברתי, אז אני לא, את הסלוגנים אני לא אוכל, לא אוכל לתת פה ביצועים, כאילו, אם מישהו בנה על זה, שלחץ על הפה, לא יודע, לא מכיר את המנגינות, דמוקרט, זה מה שאני זוכר מזמן, לפני איזה שנה, דמוקרט, נכון, משהו כזה? כאילו שזה משהו נורא, נורא מבדר. עכשיו, מצד אחד, זה נורא מבדר, וזה נורא כאילו לא פרודוקטיבי, מצד שני, זה פרודוקטיבי, איך הוא שרמוטה. כי זה עובד, הנה, עובדה, עכשיו החקיקה נעצרת, וזה בעקבות הדבר הזה. יוקר המחיה הייתה מחאה ב-2011, אם אני לא טועה אחרי זה, בזכות המחאה, כחלון הצליח להשיג 10 מנדטים. או שאני מתבלבל פה, כן, נראה לי כחלון, אחר על העניין הכלכלי, והוא זה שהוא איתה, כאילו, אחד מהאנשים שהיו אחראים למהפכה בשוק הסולולר, שמ-300 שקל יכול שכלנו שנים 50-80, עכשיו גם 30-40, אז הוא שם על הדגל שלו את הקטע הזה של יוקר המחיה, וקיבל 10 מנדטים, בוא נעשה כמעט 10% מהאוכלוסייה שהצביעה, מטורף, מה העניינים, בלגלים, מחסית את זה. אז כן יש לזה ערך, זאת אומרת שמחאה קורה, דברים זזים, באיזשהו אופן. וזה מצחיק אותי, כי כאילו, נכון זה עובד רק בסדרי גודל גדולים, כאילו, דמיינו רגע, היה לי איזה דיון חד צדדי, כי אני לא משתתף בדיונים. אז אני פשוט אמרתי, מה, את החוויה שלי והיא המשיכה, עם איזה חברה, היא אמרה לי, שדווקא כן יש ערך להפגנות, כשהן קטנות. אמרתי לה, יש ערך להפגנה, ברור, אבל יש לה ערך לא להפגנה עצמה, אלא למחאה עצמה, להשתקה של איזה משהו, כאילו ליצור אינטרס לבן אדם להקשיב לך. אבל שזה סתם 50-100 אנשים מתקבצים, אני הייתי אוהב, שהייתי מליאב, שהייתה עושה תופעות רחוב בכיכר ציון, הייתי רואה כל פעם מגיע איזושהי הפגנה אחרת. סתם, לא יודע, 100 אנשים מגיעים ומוחים על יום המודעות לטרנסג'נדרים נניח. סבבה? אוקיי? נושא שאני מניח שהוא חשוב, חשוב להם, עניינים, לא ניכנס, לא מעניין, וכאילו הם באים, ולא, לא קורה משהו, סבבה, כאילו גם אם יש שם 1,000 אנשים, לא, מה מטרת המחאה? מה אתם מנסים להשיג פה בעצם? אנחנו רוצים להעלות את המודעות, אז תכתבו פוסט בפייסבוק, אנחנו רוצים לתת לבן אדם את החוויה, אז תעשו פוסט, סרטון רגשי בפייסבוק, לא, אנחנו רוצים, אתם רוצים חוויה, אתם רוצים לצאת מהבית ולהרגיש, אתם רוצים להרגיש משמעותיים, אתם רוצים להרגיש טוב עם עצמכם שאתם עושים משהו, אבל אתם לא פרקטים. בואו, יש משהו בהפגנה, במחאה, בכל הדברים האלה, שבמהותו, הוא לא כזה פרקטי, הוא פרקטי סבבה. מתי מחאה פרקטי? כשאתה באמת כאילו יוצר אני איזשהו אינטרס הצד השני, שאתה שם איזשהו פרשר, שאתה בא, תשמעו, בואו, זה, אני התחלתי לדבר על זה הרבה בפרקים האחרונים, כי זה פילפ אותי, תשמעו. צד אחד אני מחזיק בדעה הזאת, וצד שני אני מחזיק בדעה, שכאילו אומרת גם, מה זה דעה, כן? בחוויה, אין פה איזשהו אפילו דעה, זה יותר מציאות, כן? 1,000 אנשים שאומרים, אל תאכל את הפרה, אולי אחותך, אם לא בגלגול הזה, אז בגלגול הבא, סבבה? אילן רונזנפלד, הוא כתב את זה, או שזה יוני בלוך כתב להם גם את זה, לא משנה. אל תאכל את הפרה, אולי אחותך, טבעונים, עכשיו מפגינים בתל אביב. כאילו קרניבור לא יעבור שם ויעשה משהו, חבר כנסת לא יעבור שם, זה ייגע בו והוא יעביר הצעת חוק, זה כאילו לא, זה לא עושה משהו. אבל זה כן עושה משהו מסוים. זה פשוט עושה משהו מסוים לאלה שמוחים, למפגינים. נותן להם להרגיש טובים עצמם, נותן להם להרגיש משמעותיים, זה נותן להם להרגיש דרייב. אבל שינוי זה לא עושה. לא עושה בגלל שאי אפשר להעביר שינויים, ואם יש משהו מסוים, אז הורג אותי שכשאנשים אני, ששאלו אותי מה אני חווה מהפגנות או מחאות, אז הייתי אומר להם שזה בסדרי גודל קטנים, זה לא מעניין כל כך. ואז אמרו, אתה לא מבין, סדרי גודל קטנים, ככה זה מתחיל ומתגלגל, ואם מישהו היה חושב, אמרתי, לא. אובייסלי שכאילו אם יש משהו שהוא רלוונטי או פרקטי שנוגע בהמונים, על הכיפק, בואו תעשו מה בזיין שלכם, אני חושב שגם אז יש דרכים כנראה יותר פרקטיות. אני הולך להגיד משהו כאילו שכאילו הוא לא, מסוג הדברים שאני הולך להגיד שכאילו שכדאי לגנוז אחר כך, אבל אני לא אגנוז אותו, כי כאילו על הזיין שלי, אבל כאילו בתכלס, זה נורא, אני לא קורא לעשות את זה, אני חושב שזה היום ונורא לעשות את זה, אני חושב שאולי זה היום ונורא ואולי זה לא, אבל אני לא יודע, אני לא מביא הדעה, כי באמת הדעה שלי על הזין, אני פשוט הולך להגיד עובדה. הרבה יותר פרקטי, הרבה יותר פרקטי, אם כל אותם 300 אלף אנשים שמחו, או 100 אלף, או 50 אלף, היו פועלים בדרכים אחרות. אני לא קורא לעשות את זה, כי גם מה שיפה, שאני יכול להגיד מה שאני רוצה בפודקאסט, כי אף אחד לא יודע מה הדעה שלי על הרפורמה או על המהפכה, אם אני אגיד את המילה, אז אולי תנחשו את דעתי, כי היא לא מעניינת. הסיטואציה מעניינת, איך שהיא גורמת לנו להרגיש היא מעניינת. הדברים שאפשר ללמוד מהחיים הפרטיים שלנו הם מעניינים. הדעה עצמה היא לא מעניינת, על הזין, כאילו מה אכפת, מה תעשו איתה? מה תעשו? הוא בעד הרפורמה, מה תעשו? הוא נגד הרפורמה, מה תעשו עם זה? איפה תלכו? האם להקשיב לו? הוא בן אדם ממגן, סתם אותה פעת. אין איזה משמעות. אין איזה משמעות. נדבר פה על היגיון, עקרונות. עכשיו נדבר הגיונית. בואו נתחיל מאיזושהי הבנה מסוימת, מטורפת, אוקיי? אני קופץ מנושא נושא, כי כיף לנו ככה. מחאה עובדת, כי בסופו של דבר יש אנשים שיש להם אינטרס, שהם מי שבממשלה, סבבה, יש להם מצביעים, והם רוצים לרצות אותם, כדי להיבחר מחדש, וגם בכללי, כי הם, יש להם ערכים או אידיאולוגיה באותם תנאים, או whatever, אבל יש להם אינטרס. והאינטרס ייעלם ברגע שהם, או שהם לא יהיה להם מצבי לרצות, כי השאר האנשים יגידו, כאילו הקהל שהם אמורים לייצג, יגיד, אני דווקא אני לא רוצה את הדבר הזה בסוף, התחרטתי, או שיהיה להם אינטרס אחר, מנוגד. נניח, זוכרים שאמרו על גנץ בבחירות הראשונות ב-2019, שיש תמונות אינטימיות, עזבו, לכאורה, סבבה, זה באמת לא מעניין, שהאיראנים פרצו לו לטלפון, והיה שם איזושהי תמונה או סרטון אינטימי, שהוא שלח לאיזה מישהי כשהוא נשוי, וזה הופך אותו לסחית. קודם כל, נראה לי שהוא קצת פחות סחית אחרי שפרסמתם את הכתבה הזאת, אבל הוא הופך אותו לסחית, והמסוכן של ראש הממשלה, כי אז האיראנים יגידו לו לעשות 1, 2, 3, ואפשר לגייס אותו, וזה מסוכן בטירוף. ככה טענו את הטענה. זאת אומרת, מה אמרו? בעצם יש פה מישהו שיש לו אינטרס של מצביעים, או אינטרס אידיאולוגי, אינטרס ערכי, ויש לו את האינטרס האישי. ברגע שהאינטרס האישי גובר על האינטרס האחר, שיש בו איזשהו, כאילו, האידיאולוגיה של האינטרס האישי מהצד השני שאתה רוצה להיבחר מחדש, אז דברים קורים. אז מה המחאה באה לעשות? הפגנות. לא שהם יודעים באמת מה הם עושים, כן? לא, עזבו את הראשי המחאה, כולם. הם בעצם רוצים ליצור אינטרס לאנשים בצד האחר, או לחזק את דעתם של האנשים שכן יכולים להיות בעד משהו. נניח, אם עכשיו, נניח, 20% מהאוכלוסייה חושבים שיקר פה. אם אותם 20% יצחקו מספיק חזק שיקר פה, יש 40% על הגדר שלא יודעים מה הם מרגישים, הם התחילו להשתכנע שיקר פה. ו-40% האלה הם מצביעים לאותן מפלגות שלא מתייחסים לזה שיקר פה. ואז אומרים, יקר פה, ואז אותן מפלגות אומרים קוסומו, עכשיו גם אני צריך להתייחס לזה כי זה הקהל שלי. אבל מה שהרבה יותר משפיע זה כאילו, זה נורא, אבל מה שהרבה יותר משפיע זה דברים כאילו, דברים חריפים, דברים פרקטיים, אני לא קורא לעשות את זה, למרות שזה יהיה מצחיק ומסוכן, אל תעשו את זה, או שכן, אל תעשו את זה, או שכן. כאילו בסופו של דבר מה שישפיע על הדברים זה ליצור אינטרס לבן אדם. עכשיו אני הולכת לזרוק פה נקודה שתגרום לכם להבין את הכוונה שלי, תשתגעו עם זה, אני אחרי זה אכנס לדוגמאות ספציפיות. אם נניח עכשיו, זה הכל היפותטי, כן? אני זוכר שעשיתי את הפרק על בחירות, ואז אמרתי שם לאנשים שכאילו, טכנית הקול של אף אחד לא משפיע, הקול שלנו כקבוצה משפיע, אבל כאינדיבידואל הוא לא משפיע, מעולם לא, כל בודד לא הצטרף ונעשה מנדט במדינה, פעם אפילו לא בבחירות של ראש עיר, כלום, כל בודד לא עשה כלום מעולם, זאת אומרת אם אתה תצביע פתק לבן, אתה תצביע משהו, לא עשה כלום, תחושה אישית שלך, אולי דרבנת חברים, אולי אתה משפיען, ואז דרך זה שאתה מצביע, אתה יכול להשפיע על אחים, על הכיפה, כאינדיבידואל, בודד, כלום. אנשים השתגעו מהתפיסה של זה, אני לא יכול להגיד עכשיו דברים, שכאילו אתם נראה לי תשתגעו עוד יותר, אתה פסיכופת, אתה אומר את הדברים האלה. אני אומר עובדות, מה זה משנה? בוא נגיד עובדות, אני לא אומר לעשות אותם. לא, אני בעצמי הצבעתי בבחירות האחרונות, למה? כי לא יודע, אני מטומטם, סתם, לא יודע, להרגיש שאני חלק ממשהו גדול, יש בזה משהו גם כיף, זה נחמד, וגם בין היתר כי אני משפיע על אנשים, ואם אני מצביע, ואני אומר את זה שאני מצביע כי אני לא שקרן, אני לא הייתי משקר, אז זה יכול לעודד אנשים להצביע, ואז כבר 1,000 אנשים שלא הצביעו, לעומת בן אדם אחד שהצביע, סבבה. במדינה שאין בה, שאחוזי הבחירה בה נמוכים, זה קצת בעיה. כי אם אתם דמינו מדינה ש10% מהאנשים מצביעים, מה זה אומר? שחפשו את ה10% האלה והרצו אותם. ואותך לא הרצו, זאת אומרת, אותך יצבעו, אותך ואת האנשים כמוך שבחרו לא להצביע, לא יצבעו, לא יתייחסו לרצונות והצרכים שלכם, ולא ישתכנו, לא, מה זה מעניין? בואו נמשיך, בואו נמשיך, אתם תקיים על נקודה מסוימת, בואו נתגלגל. אז מה שמשפיע בעצם על הבן אדם הבודד, זה האינטרס האישי שלו. עכשיו בואו נשאל אתכם שאלה. אם עכשיו אילון מאסק, אוקיי? נניח ואתם פסיכופטים, סבבה, אתם רוצים להגיע למצב שיש לכם בעד 50 מיליון דולר. אתם פסיכופטים ואתם יצירתיים. אוקיי, יש לכם כל מיני דרכים להשיג את הכסף. עכשיו יש לכם מישהו כמו אילון מאסק, או ביל גייטס, או whatever, לא יודע, צוקרברג, שאת סרגי, זה מצחיק כמו שבערך 10 דקות, אני מקריא שמות של מיליארדרים מהראש, וורן באפט, כל מיני אנשים, הסגנון אדם נוימן, האמת לשעבר, עם קרדשיאן, אני לא מיליארדרית. קיצור, אם הסבירות שלכם לעשות מיליארד דולר יותר גבוהה מדרך זה שתפנו לבן אדם אחד ותשכנעו אותו, מאשר שתפנו ל-1,000 אנשים ותשכנעו אותם כבודדים. כי בסופו של דבר, אם תשכנע בן אדם אחד, כמו שצריך, שבן אדם, הוא יכול להיות שהביא לך סכום כסף יפה, ובשביל אדם עשיר להביא 1% מהון שלו, זה כמו בשביל שתבוא לבן אדם אחר, הוא יביא 1%, 5% מהון שלו. זאת אומרת, לשכנע בן אדם שיש לו מיליון שקל, גם יש מצב שאתה עשיר עוד יותר, כי הוא לא מרגיש את הכסף. ברמה הזאת, הוא אמנם פחות נזיל, כי הכסף שלו בנכסים, אבל הוא הרבה פחות, בוא נגיד זה ככה, אם תבואו לבן אדם שיש לו מיליון שקל, ותבקשו ממנו 100,000 שקל, זה לא משמעותי, כי הוא חסך לדירה, וכי הוא במשכורת שהוא מרוויח 30,000 שקל, והוא עובד קשה בשביל זה, וכי הוא מרגיש כאילו הישרדותי בסיטואציה, ואם תבואו לבן אדם שיש לו, נקרא לזה 10 מיליון דולר, לא, אפילו 100 מיליון דולר, ותעשו ממנו תמורה. נסו להשיג ממנו נדבה או תרומה של 100, מיליון דולר, 10% מזה, סביר להניח שהאו של המיליון דולר, אם הוא יאמין בערך, בעיקרון והכל, יהיה לו יותר קל רגשית להשתחרר מאותה מיליון דולר, כי זה פחות יושב על הצרכים הבסיסיים שלו וכאלה, והוא קצת נמצא במקום יותר שיכול לדאוג לעצמו, אז למה אנשים עדיין פונים להמון אנשים קטנים? קודם כל, לא יודע, מה אני לא דיברתי איתם, אבל אני יכול להניח, א', הם לא יודעים את זה, ב', יש דברים שיותר רלוונטי ככה, ג' הם לא יודעים ש... כאילו מעבר הם לא יודעים, הם פשוט לא... גם אם יודעים את זה, אין להם כוח, או שהם לא מאמינים שהם יכולים להגיע אליהם. זאת אומרת, כל דבר שעושים, יש דרך הרבה יותר פרקטית לפעול. אני... זה אחד הדברים שהכי צחיקו אותי במחאות או הפגנות, זה שזה נורא לא פרקטי. זאת אומרת, תתמכו במה שאני אומר עכשיו, אם עכשיו 100,000 אנשים שהלכו להפגין, 100,000 אנשים יצאו ל-4 שעות להפגין, נניח כאילו כולל נסיעה, כולל הפגנה עצמה, 4 כפול 100,000, סבבה, של אנשים, 4 שעות, יוצא 400,000 שעות. נניח שעה בממוצע 50 שקל, אוקיי? קחו 400,000 שעות, 4 מיליון, 20 מיליון. 20 מיליון שקל, שפשוט אם כולם היו לוקחים את 4 שעות האלה, היו פשוט מביאים 20 מיליון שקל לאנשהו, עם ה-20 מיליון שקל האלו, היה אפשר לעשות משהו מעניין. עכשיו זה שהם לא הולכים לעבודה, זה עוד יותר משפיע. יותר מ-20 מיליון שקל האלה, כי בן אדם שהבוס שלו משלם לו, תשמעו משהו חכם. אם הבוס שלך משלם לך 50 שקל לשעה, כנראה שאתה שווה לו יותר מ-50 שקל לשעה, אחרת אולם שלם לך 50 שקל לשעה, אין לו שום עניין, כאילו אתה רווחי לחברה בצורה יותר גבוהה. ואז יבוא בן אדם יגיד, רגע, מה, והמנקה רווחי לחברה? כן, כי אם המנקה לא ינקה, אז עובד אחר שהשכר שלו שווה 300 שקל לשעה, יאלץ לנקות ואז הבוס ישלם, ואז יגיד, בסדר, אבל הוא מה השכר שלו? כל אחד יש לו את הדברים שלו, ואז יבוא בן אדם ויגיד, אוקיי, איש מכירות שהוא מוכר לחברה עסקה ב-10,000 שקל כל יום, ומרוויח לחברה 3,000 שקל, והוא מקבל 1,500 שקל ליום, אפשר להבין, הבוס מרוויח עליו כפול, אבל מפתח, שמקבל 500 שקל ליום לניח. אז בזכות הפיתוחים שלו, אפשר למכור מוצרי המשך, מוצרי ליווי, ודברים שיגדילו את ההכנסה של החברה. אז כל אחד יש לו את השווי שלו, אז כשהם לא הולכים לעבודה, דווקא יכול להיות בזה ערך גדול יותר. מעניין, אבל בלי קשר, כאילו כאילו חלק מעניין זה לעצור גם את השוק ואת הכלכלה וכאלה, אבל הכל טוב, עם זה אני יכול, את זה אני יכול להבין, אבל משהו, לא יודע, בפעולה עצמה, כאילו אפשר לעשות משהו הרבה הרבה יותר גאיל, כמו שבמקום להשיג תרומה מ-100,000 אנשים של 20 שקל, להשיג 2 מיליון שקל, אפשר ללכת פשוט למיליארדר ולהגיד לו, לגרום לו להעביר את הנקודה עד שהוא תורם, אז יבוא בן אדם ויגיד לי, אבל אם המיליארדר לא יסכים, אתה לא תצליח, אם האנשים תקין את הצף, אז אני אומר, אוקיי, אז תפנה למיליארדר אחר. מה הסיכוי שאני אשיג עוד אחד? לא יודע. מה הסיכוי שתגיע ל-100,000 אנשים? אז תעבוד קצת יותר קשה, תבין איפה הם נמצאים, תגיע להם, תעבוד קשה על כל אחד, ואז להשיג את התרומה הזאת. זה עד כדי כך פשוט. סתם, זה לא פשוט, זה לוקח זמן, אבל העיקרון או הדרך פשוטה ממש, כי הדרכים של דברים הם פשוטות. אז אם אתם חושבים עכשיו, כאילו, אוקיי, סבבה בתרומות, ואז אני יכול להגיד לכם, בואו ללך צעד אחד קדימה, אם בן אדם רוצה להשיג כסף מסוים ממישהו, בן אדם יכול לשדוד סקנה ברחוב, והוא יכול לפרוץ לבית, והוא יכול לעשות קצת כסף פה, יכול לגנוב רכב, זאת אומרת, אם בן אדם כבר עושה משהו לא חוקי, הוא כבר במיינדסט שכאילו על הזין שלו, כן, אין לו בעיה עכשיו להיות פסיכופת אחוש שרמוטה, ולעשות כל מה שדרוש כדי להגשים את היעד הפיננסי שלו. זה מה שהוא רוצה, הוא יעשה whatever it takes. אני אעשה מה שדרוש. אוקיי, קול. אותו בן אדם שהחליט לעשות מה שדרוש, למה הוא לא בחר משהו שהביא אותו לתוצאה הרבה 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 יותר טובה? דבינו בן אדם, תדמקו רגע בסיטואציה, זה פשוט פרק של כולו זה עצות החיתופל, אל תעשו כלום, אבל תהיו איתי, דבינו בן אדם, דבינו אתם אילון מסק, אוקיי? יש לכם המון כסף, יש לכם הרבה חברות, הדברים שאתם עושים, אבל בסופו של דבר יש את הדברים המסוימים הספציפיים שהם נורא 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 יקרים לכם, ואז אתם קיבלים שיחת טלפון, היי אילון, לא, אני לא הולך לדבר עכשיו באנגלית במשך שתי דקות, זה לא יקרה. אילון התגייר, הוא יודע עכשיו עברית שוטף, הוא מבין ממש טוב תנך וכאלה. היי אילון, מה שלומך? או, בסדר, תודה, מי שואל? כאן רפאל, אני מחזיק את הילדה שלך, רבקה, כבת הרובה כאן. אם לא תעביר לי 30 מיליון דולר בביטקוין תוך חצי שעה, אני דופק לכדור בראש. אם כל ניסיון שאני הולך לראות ולחוות, יש עליך מעקב בכל מקום אפשרי, כל ניסיון שאני רואה אותך עושה שיחה למשטרה, לדברים העניינים, אני פשוט מוריד לאצבע. אני מוריד לאצבע כל שנייה שאני רואה שאתה עושה משהו. ואם אתה מתעכב, אתה לא יודע, משהו קיצוני, אקסטרימי, זה משהו מוגזם. אתם תשיגו את ה-30 מיליון דולר האלה כנראה תוך כמה דקות. אז למה האנשים עדיין הולכים לעשות את זה? לא יודע, כי אנשים חושבים בקטן, לא בענק, אנשים חושבים קצר, הם לא חושבים יעיל, או באופן כללי אנשים לא חושבים. אנשים פועלים מהרגש, אנשים פועלים בצורה אינטואיטיבית, אני מרגיש שזה, לכו למחאות, להפגנות שהיו, תשאלו בן אדם שם, תגיד, על מה אתה מוכה? על מה אתה מפגין? הדמוקרטיה, תסביר לי פרקטית. מה, לא, וזה, הם לא יודעים להסביר. עכשיו, יכול להיות שיש צדק בדבריהם, יכול להיות שאין צדק בדבריהם, כי הדעה שלי לא מעניינת. אבל רוב האנשים, בכל מחאה, גם עכשיו תלכו למחאה, עכשיו יש מחאה של אנשי ימין, בעד המהפכה, או בעד הרפורמה, איך שקראו לה. ואותם אנשי ימין שעושים את ההפגנות שלהם, את ההפגנה שלהם היום, תשאלו אותם, למה אתה כל כך רוצה את הרפורמה? כי אנחנו רוצים בגץ, מזיין אותנו, וואלה. תוכל להגיד לי מתי הוא זיין אותנו? לא יודע, תן לי סיטואציה אחת, לא יודע, מתי, כמה פעמים הוא זיין את השמאל, כמה פעמים הוא זיין את הימין, תמיד הוא מזיין אותנו את השמאלו. תוכל להבין לי מקרים ספציפיים? לא יודע, אני פשוט יודע, בגץ, חרה, כולם שם ליברלים, הוא לא יודע להסביר. גם מפגין השמאלני וגם מפגין הימני, לא, הממוצע, כן, לא יודע להסביר לעומק, להביא דוגמאות, להעמיק, לפרט, הם רק ידעו שהוא יודע לא לסמוך על ביבי וחבריו, והוא לא יודע לסמוך על השופטים והשמאל והכל הנאורים וחבריהם, ואז אין אמון, ועל זה הם מוכים, הם לא, זה לא כזה יושב על המקום של, אני יודע טוב מאוד 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 מה קורה, פועלים מהרגש, הם מרגישים משהו, הם מרגישים שכאילו הם עכשיו, יתנו עכשיו לממשלה הנוכחית את היכולת לעשות מה בזיין שלהם מבחינת, לא לגמרי בזיין שלהם, אבל קצת יותר מבחינת חוקים וכאלה, ושבגץ פחות יוכל להתערב, הם לא סוחים עליהם, מרגישים שאם הם יתנו להם את הכוח הזה, אז כאילו המדינה הלכה. הם לא יודעים את הפרטים לעומק, הם פשוט פועלים מהרגש, הוא לא סומך עליו, הוא לא סומך עליו, הם פשוט זורמים עם זה. וככה אנחנו גם פועלים ביום יום, שזה דפוק רצח, כי אנחנו פשוט זורמים עם דברים, אנחנו לא מבינים, למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים? אנחנו פשוט מתגלגלים. יש סיבה מסוימת שאחד הסופרים שהכי הצליחו בעולם, כאילו ישראלים שהכי צריכו בעולם, זה דן אריאלי, שיוציא, לא משנה מה הדעה שלכם עליו, כן, בעקבות דברים שהתפרסמו, אבל בסופו של דבר, הספר שלו לא רציונלי ולא במקרה, ובכללי הספרים שלו הצליחו בצורה חסרת פרופורציה, כי תשמעו, הוא אמר שם עיקרון מהפכני במהות שלו. במהות שלו אומר, שומעים, אנחנו חושבים שאנחנו רציונליים, אנחנו חושבים שאנחנו שכליים, אנחנו חושבים שאנחנו מדברים מהיגיון, שיש איזשהו ביסוס לעמדות או לערכים שאנחנו פועלים מהרגש. הרבה יותר משנדמה לנו, זאת אומרת, גם אם ייתנו לנו הוכחה מול העיניים, יש מצב שאנחנו נמשיך להתנגד ולהתנגח. ולמי שמאזין לפודקאסט הזה בקביעות, הדבר הזה לא חדש. לאתר שלי קוראים הרציונלי, כאילו אנשים, אנחנו מבינים את זה שאנחנו לא רציונליים. השאלה היא כמה ביום יום אנחנו מסתכלים על עצמם ואומרים, רגע, אני לא רציונלי, אני לא מבין למה אני עושה את מה שאני עושה, אני כאילו פשוט זורם עם החיים. אולי אני צריך פחות להסתמך על עצמי באינסטינקט, זאת אומרת, אם אני מדבר, קלטתם את זה? שזה, זאת אומרת, סתם אמרתי פעמיים. תמחקו אחת מהן. פשוט תעלימו אותה מהראש לכם, בסדר? עכשיו תעשו, תעלימו. תודה. אותו בן אדם יחשוב לעצמו, אגיד, רגע, אם אני, מעניין, זה מעניין. אני כאילו חושב על אותם אנשים, אני מתפלפ. אותו בן אדם שבטוח שהרגש לא צודק, הוא לא יודע שזה הרגש, הוא חושב שהוא צודק. הוא אומר, אני במהות שלי, אני חכם, אני סומך על עצמי. מפתח גם איזשהו אגו עם עצמו, שהוא יודע מה הוא אומר, הוא יודע מה נכון, והוא לא, הוא לא מבין שכאילו, הוא זורם איזה רגש מסוים, שמונע ממנו לראות את כל המציאות בפועל. אז הוא זורם, עד שהוא מזהן לעצמו את החיים רצח. כי הוא פשוט לא פועל מההיגיון, הוא לא פועל מהשכל. מתי אי פעם ראיתם מישהו שלוקח רק החלטות רגשיות, ומגיע למצב לא רק רחוק מבחינת הצלחה והתקדמות של דברים, אלא מגיע גם למצב, מגיע רחוק מבחינה רגשית. שהוא כזה, טוב לי בהגזמה. פעם ראיתם בן אדם שפועל רק מהרגש בעקבי, זאת אומרת, אני הולך עם מה שאני מרגיש, אני פשוט זורם עם הרגש שלי, ואתם אומרים אותו, פשוט טוב לו תמיד, ובהגזמה, זה לא אחר הזה. זה בדרך כלל בן אדם שכל דבר כמעט ממוטט אותו, ש... קורס עליו עולמו פעם בחודש, והוא לא שולט בדברים, זה חוסר שליטה קיצוני, והייתי רוצה למנוע את זה מבני אדם, וזה אחד הדברים שהכי גורמים לי לרצות לדחוף אנשים למקום הרציונלי, כי כשאני רואה אנשים מגיעים להפגנה, והם לא יודעים על מה הם מפגינים, והם לא יודעים מה הם רוצים, זה נראה לי הדבר הכי מצחיק בעולם, פשוט הולכים מתוך הרגש שלהם, וזה מדהים, זה עובד, עכשיו, הפגנת, האם, אתה יודע מה אתה רוצה? מה הדעות שלך? מה אתה רוצה שיקרה במדינה, אתה יודע? אני יודע שאני לא רוצה, מה אתה כן רוצה? יכול להיות שמה שקורה כרגע תורם לך, ואז ללכת גם להפגנת הימין, להגיד לא אותם אנשים היום, אתה יודע מה אתה רוצה שיקרה במדינה? לגמרי. אתה בטוח שאם 1, 2, 3 יקרה מה שאתה רוצה, ניתחת את הסיטואציה? אתה מבין ש... תשמעו, זה לשני הצדדים. הרוב האנשים לא יודעים כלום, זה... מה שמצחיק זה כאילו אומרים... כאילו, בנט וגנץ, לאחרון התחילו לתפוס את הקו הזה, שכאילו יש לו ביקוש אחוש עמות, אתם תראו שמי שירגיד את הקו הזה יקבל הרבה מנדטים, כי זו הדעה שרוב האנשים התחס רוצים או מחזיקים, ולשם לאט לאט אני מאמין שזה ילך, למרות שיש כאילו הקצנה ברשתות והכל, אבל בסוף 80% מהאנשים מסכים על 80% מהדברים. אין מה לעשות. אני אומר משהו יותר קיצוני מזה, אני חושב ש80% מהאנשים פשוט לא יודעים כלום. הם לא יודעים כלום, הם פשוט זורמים. הם מרגישים דברים בעקבות חוויה שהייתה להם. ואז מגיעים, פשוט מי שמוביל את הדעות של אנשים זה אותם קמפיינרים. הקמפיינרים של ביבי, הקמפיינרים של יאיר לפיד, הם פשוט אנשים זורמים עם זה. והם כזה, אוקיי, כן, אני אמור לסנוע אותו כי גלידה וכי שמפניות, והוא שונא את ההוא כי הוא שמאלני. מה זה שמאלני? הוא יחזיר שטחים, הוא לא אמר שהוא יחזיר שטחים. הוא לא ככה וככה. ביבי רק נגדנו, למה הוא נגדך? אתם לא יודעים, כאילו, אתם סתם אומרים, אתם זורמים, אתם לא מבין. ואז בן אדם אומר, אני כן מחזיק בדעות, כן? תפרוס אותן. ואז הוא פורס, ואתה שומע דעות יפות יפות. ואז אתה אומר לו, מה המטרה של הדעה הספציפית הזאת? מה אתה מנסה להשיג במדינה עם 1, 2, 3? לאן זה ילך? הוא לא יודע לענות לך. למה זה חשוב לך, הערך הספציפי הזה? מה, כי X, סטייל, באמת, אני אגיד לכם דוגמה מצחיקה רצח, תתמקו מה שאני הולך להגיד עכשיו, אוקיי? אני לא התעסקתי בכדורגל, אוקיי? לא, זה לא הקטע שלי. אבל לכו לבן אדם, מוצא לנו יחד שעוד מכבי, שעוד חיפה, שעוד הפועל, שעוד ביתה, לכו אליו, תגידו לו, תגיד, תראו את הקבוצה ה-X, כן. מה זה, כי הם מוצלחים? לא, מה יש לך? אני עוד מעודד אותם, ואז תשאלו אותו את השאלה הכי פשוטה בעולם. וואלה. מתי התחלת לעודד אותם? ואז אני אתחיל, גיל 4, גיל 8, גיל 12. חול, מה גרם לך לאהוב אותם? מה גרם לך להעריך אותם? מה גרם לך להיות חלק מהדבר הזה? מה גרם לך להשתייך לקבוצה הזאת? לא יש שם אף פעם שום דבר רציונלי. שום דבר. זה יהיה זה משהו רגשי. אח שלו הגדול. כמעט תמיד זה אח שלך הגדול, זה בן דוד שלך. זה שזה באותה שנה שאתה התחלת להתעניין בכדורגל, הם ניצחו, שאיזה חבר בכיתה שהערכת. לא יודע מה זה היה. שהיה איזה שחקן שאהבת נורא, או שהערכת משהו שקורה. בתוך החוויה הספציפית, ואז אתה לא נוטש. אתה אוהד, אתה לא נוטש, אתה אוהב, אתה מעריץ, אתה מעריך, אתה מתגלגל איתם. ואז אתה מחפש, מה זה חפש? ואז אתה כל הזמן מצדיק. בלי הפסקה, את הבחירה שבחרת בצורה רגשית. אותו דבר לאנשים עם דעות פוליטיות או עם דעות באופן כללי, פשוט מוכרים בצורה מסוימת, ופשוט זורמים עם הדבר הזה, ועושים רציונליזציה לסיטואציה, זאת אומרת, הם מכרו איזה משהו, ופשוט זורמים איתו עוד ועוד ועוד, יום ועוד יום, ועוד שבוע, ועוד שבוע, ועוד שבוע, ועוד שבוע, עד שהם מתקבים על זה, כאילו, ברמה, כאילו, יצאנו מהלופ, ראיתם שהיה לופ, זה היה כזה הורים, מכרתי את שחמט, ואז קראתי לפרק שחמט, ושוב מכרתי את שחמט, ואז היה עוד פרק, ניטרלי כזה, רעידת אדמה, קול, ואז היה... ואז היה זמר במסכה, שמטרתו היה למכור את טלפורט, ואז השבוע אחרי זה היה את טלפורט, שמחר את טלפורט. ואז היה, מה נסגר עם המדר פאקר, מה הוא רוצה? ואז שבוע אחרי... איזה פסיכופת. ואז שבוע אחרי זה היה את מוזיאון, זה היה פרק ניטרלי, ואז שבוע אחרי זה שוב פעם, פרק רושר מוכר לנו את מתכון. ואז מה הוא עושה? מה הוא עושה, המשוקה? קורא לפרק מתכון, ומוכר לנו את הסדנה מתכון. אז חברים, יצאנו מהלופ. יצאנו מהלופ, יצאנו מהטרנס. לא יהיו עוד, בתכנון הקרוב כרגע, למרות שאולי יהיו דברים אחרים שאני אמכור לכם בכמויות, לא יהיו פרקים שהייעוד שלהם יהיה למכור משהו. מעכשיו אני פשוט חוזר לעשות פרקים, כאילו כמו שעשיתי את מוזיאון ואת רעידת אדמה בין לבין, אז זה פרק בין לבין, פשוט זה הולך להימשך. יצאנו מהלופ של הסדנאות, כאילו הסדנאות ממשיכות, גם מי ששומע את זה ביום שזה יוצא, שבוע הבא יש סדנה, כאילו, התמתכון, תבואו, הלינק בביו. אז יצאנו מהלופ, כי אנחנו עכשיו בפרקים, חזרנו לשגרה. חזרנו ממש לשגרה. איזה קטע. אני חייב לסדר את הבא, אתם לא מבינים. הייתי אחראי. אני כאילו לא עושה דברים כאלה. אני עושה איזה, אני נכנס למוד הזה, כי זה מאוד מאוד עוזר. חוק הפרקינסון, דיברתי את זה בפרק שרון, שכאילו אחת הדרכים הכי טובות להתייעל, זה להגיע למצב שאתה חווה לעצמך משימה, נורא נורא צפוף, ואז אתה פשוט עושה אותה. זאת אומרת, אם תקבע לך משימה שלוש שעות, תעשה אותה תוך שלוש שעות. אם תקבע ליומיים, תעשה אותה תוך יומיים. אז אני משתמש בחרה הזה, לפעמים קצת לרעה, שפשוט אני פשוט מתחיל לעשות את המשימות ממש ממש סמוך למועד שלהן, כי אני יודע שאני אספיק. שזה פאקט אפ, במקום לשקר לעצמי, שכאילו המועד הוא שלושה שבועות מראש, ואז אני בראש שקט. והפעם לא היה לי ברירה, כי רציתי כבר יש לי דברים שאני רוצה להתחיל לעשות. לא הייתה לי ברירה, ואמרתי לעצמי, וואי, ופשוט קבעתי לסיים את הסדנה כמה שיותר מהר, וסיימתי את הסדנה כבר לפני איזה 4-5 ימים, איזה שבוע וחצי, שבועיים לפני, משהו ממש לא אופייני לי, שזה משמח. הסדנה מוכנה, אז סידרתי את החדר שלי בשעת, ומלא דברים, באמת, אז היה. פתאום יש לי זמן, פתאום התפניתי. לקחתי גם הפסקה, וואי, יש לי קטע כזה, אני חייב לשתף אתכם, אני שתי מים. חייב לסדר פה, אני לא יודע עדיין איך לסדר את הפודקאסט. למרות שבינתיים זה אחלה ככה. לא חותך את זה. שותה מים ביחד איתכם. אנחנו משפחה, אנחנו. תקשיבו. אני יש, גיליתי, יש לי, נכון, בגלל שאתם מאזינים לפודקאסט שלי, ואני כאילו למד דברים חכמים, ואני חי בצורה טובה וכיף לי ובלה בלה בלה. אז יש את האינסטינקט הרקוב הזה, שאני כל זה אומר לכם, תפסיקו לעשות את זה. שכאילו להאמין שאני מתנהל בצורה מושלמת תמיד, אני בן אדם, אני פשוט כל הזמן מגיע למסקנות, ואני מחדד את עצמי, ואז אני יכול להעביר את זה הלאה. אבל אין דבר כזה, כאילו מושלם, פשוט מדייק, מוצא פה משהו, מדייק. מה זה אין דבר כזה? גם אמונה מקבילה, כן, אתה כל פעם פשוט תדייק. דברים שאתה יכול לעשות יותר טוב. אז לי יש משהו, מעין אחזות כזאת, בדברים בלי לשים לב, מתוך... אפילו לא מתוך איזושהי אמונה מסוים, זה לא כזה שכאילו, וואו, אני חייב לעשות את זה אחרת, אני פשוט, זה פשוט נשאר הרגל מסוים. שאני חושב שזה יושב על המקום שפעם היה לי OCD, אז זה יושב על אותו מקום, בעיניי, כאילו, כשאני פתרתי לעצמי את ה-OCD, זה הדרך שבה פתרתי OCD, ואת זה הייתה יחסית דומה. כל OCD, בעיניי, כל OCD יושב על משהו מסוים, על איזושהי אמונה מסוימת שהתחילה בשלב מסוים, ואז התחילה להתגלגל. וכשאנשים פותרים את ה-OCD, הם בדרך כלל מנסים לפתור אותו דרך הסימפטומים. כאילו, או דרך פסיכולוג, כן? הכל טוב. דרך איזשהו, לפתור את הסימפטום, נניח, נגיד, וואי, זה מטומטם שאני עושה 1, 2, 3, בוא נפסיק לעשות 1, 2, 3. לא. זה מטומטם לנסות להפסיק לעשות את 1, 2, 3, כי יש סיבה שאתה עושה 1, 2, 3. תנסה להבין מה הסיבה. תתאמת איתה. תבדוק אם יש לה פתרון. הכל פתיר, כמובן, כן? ופשוט לפתור את זה. כזה פשוט. כזה פשוט. וזה מה שאני עשיתי עם ה-OCD שלי. ניסיתי להבין למה זה יושב, שאני עושה X, Y, Z. פתרתי את זה. עכשיו, לתוך סיטואציה שבה אנחנו נקרא לזה... אני אגיד לכם את המצב שלי פשוט. אני זוכר, מהראשון באפריל, העליתי כל יום 3 סרטונים לטיקטוק. כל יום, כל פאקינג יום. במשך, לא יודע, 7 חודשים, 8, אני אפילו לא זוכר כמה זמן זה היה. ואז אמרתי לעצמי, טוב, אני מעלה 4 סרטונים בשבוע, אני מוריד כאילו, זה היה ברמה של ב-80% את התוכן, נכון? טוב, זה 21 סרטונים, אז עברתי ל-4 בשבוע, כן. זורמים עם מתמטיקה, חברים, אנחנו לא נתקעים. אנחנו לא נתקעים על משוואות, אנחנו רפואים. הורדתי. ואז כל פעם ניסיתי לדייק את התוכן עוד ועוד 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 ועוד. יאללה, על דרך אני מספר לכם את התוכניות שלי, כוסו, אני רוכב על הפרק הזה, שם בו הכל, באמת, חומוס, שיפס, מה שאתם רוצים, הכל בפרק הזה. והתלבטתי, אמרתי, מה אני אעשה? מה אני אעשה? אז דייקתי את התוכן, אז אמרתי, פה אני מביא איך, אני רוצה לעשות צחוקים. אני רוצה למקורות למחשבה, אני רוצה להביא זה, ופה עשיתי זה, עשיתי ומלא דברים, באמת. דייקתי את עצמי רצח, שמתי משהו של משחק, משהו של, איך זה נקרא, של נונסנס, משהו של טיפ, משהו של, מה זה היה? פתרון לבעיה, וכל מיני דברים שעשיתי במקביל, מלא מלא דברים טובים. אבל כל הזמן חשתי שאני אעשה משהו שהוא לא מדויק לי. לא יודע, ניסיתי דייק את זה עוד ועוד 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 ועוד, והגעתי לפיצוחים כל פעם, ואז שמתי לב לפני שבוע, בערך משהו כזה כזה שבוע, זה היה שבוע או שבוע וקצת, שמעתי, טוב, אני חייב לסגור את הסדנה, ואני חייב לעשות סרטונים, כאילו כל פעם אני צריך לעשות סרטונים לשבוע, ואני חייב לעשות את הפודקאסט, ואני חייב לשבת עלי, ואז אני חייב לשבת על האסטרטגיה שלי, מה אני הולך לעשות קדימה. ואז פתאום עלתה המחשבה, כאילו, כי אני כרגע מרגיש שכשאני אעשה את התוכן, את הסרטונים שעשיתי, רגיש שזה לא מדויק לי. אני אעשה תוכן, אני מביא ערך, זה אני, זה מי שאני, אני מעביר את זה, אני לא מזהב את עצמי מול מצלמה, וגם שאתה עושה את הדברים שלי. זאת אומרת, מה שאני מעביר שם, כאילו, אם הפודקאסט טוב לי, אבל הסרטונים שאני עושה זה סבבה, כל פעם דייקתי עוד, הייתי מעלה גם סתם סרטונים פעם לטיק טוק, בשביל להשיג ויראליות, ואני סבבה עם זה. מה שאני עושה עכשיו הוא לא מדויק, מה אני עושה פה? מה אני עושה? ועצרתי רגע לחשוב, לא פעלתי מהאינסטינקט, פשוט אמרתי, רגע, מה המהות של מה שאני עושה? ואז הבנתי שאני ממשיך לעלות סרטונים כל שבוע, כי החזקתי לעצמי אמונה מסוימת בראש, אני מחזיק אותה המון שנים, מגיל 15, משהו כזה. אני כאילו במשך שנים בקיר רצח מניין הזה של הרשתות החברתיות, ברמה של שיוטיוב היה דבר כאילו של להבין ביוטיוברים וכאלה, זה היה דבר כאילו ממש ספציפי, אתה לא יודעת מה זה להבין ביוטיובר, כאילו בתקופה ממש ישנה. בוא נגיד זה ככה, אני ראיתי את עלייתו של מיסטר ביסט מחיתוליו. אתה מסתכל בידן וכזה, הוא הולך להיות היוטיובר הכי גדול בעולם. כאילו כזה, מהרמת פקיעות כזאת, עלי, כנראה זה בא מתוך שוב הרצון הזה, להביא איך לעולם, להשפיע, וכל זמן המוח שלי, אותה תמודה, חיפש כלים או דרכים לעשות את זה, אז הוא הבין במה הוא צריך להשכיל. אז אחד הדברים שעלו הכי קשים לראות, זה אנשים בונים לעצמם איזושהי קריירה, זזים, 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 הברזל רותח, אז הברזל רותח, בואו נחכה שהוא יתקרר, ואז נפוצץ אותו מכות. כאילו הברזל רותח, אתה יכול לתת לו מכה, הוא ייפול, כי הוא רותח. אפשר לעשות, אני לא יודע אם זה מה שהביטוי אומר אגב. חוד שאין שום משמעות לזה שהברזל חם. בהקשר של, אולי סתם קראו לזה ככה, אני פשוט מניח שאם הברזל חם, יותר קל, אוקיי? הברזל חם, ואנשים לא מכים בו. הייתי רואה בן אדם, תופס תאוצה, 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 טמבל, נעלם, לא יודע, דברים כאלה. אתה רואה בן אדם מגיע לריאליטי, בשיא הרלוונטיות, שיא הרלוונטיות, לא מוציא שירים. שנה וחצי אחרי מוציא שיר, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה דפוק? השתגעת, נפלת על הראש, מה אתה עושה? הייתי מתפלפ, זה רצח. רואה אנשים באמת, כאילו, מוכשרים רצח סתם. סתם, באמת, סתם חיים, כאילו לא, הייתי מתחרפן לזה, הייתי רואה את זה, הייתי כאילו, מה אתה עושה? אמרתי לעצמי, כשאני אגיע למצב של חשיפה, אין סיכוי. אין סיכוי שאני לא מרקיע בברזל כשהוא חם. ועשיתי את זה. העליתי טיק טוק אחד ביום, ואז שהברזל התחיל להיות חם, התחלתי לעלות 3 ביום. הקטתי בברזל, עשיתי לייבים, עשיתי הופעה, התגלגלתי, הקטתי בברזל, אחוז שמות, לא נחתי לרגע. וזה היה חכם, עשיתי את זה. אממה, שמתי לעצמי איזושהי אמונה, שבגלל החשש הזה, התת מודעי הזה של כל כך, היה לי כאילו מחסום מסוים, בואו תראו את התהליך המחשבתי שאני אעשה הרבה, ותשליחו עצמכם ותבינו איך צוללים לדברים ופותרים OCD ושיט וחבריו, או לא יודע, כל מיני דברים שאתם עושים על אוטומט, בלי להבין למה אתם עושים אותם. אז הייתה לי את האמונה הזאת שכאילו, אם אני לא אעלה תוכן, אז מה שבניתי עד עכשיו ייעלם. עכשיו, אני לא מאמין בזה. אני גם לא חושב את זה. אני לא חושב את זה על אף אחד. אני חושב שזה מטומטם לחשוב ככה. ועדיין באינסטינקט, כאילו, התנהלתי ככה. למה התנהלתי ככה? מתוך חשיבה הראשונית שהייתה לי, שבאה מתפיסה שהייתי רואה בגיל 15 כלפי אחרים. אז אני הבטחתי לעצמי, כנראה בתת מודע, שאני לעולם לא אפסיק לעלות תוכן. שאני תמיד לעלות תוכן, אין דבר כזה שבוע בלי לעלות תוכן, השבועה בלי לעלות תוכן, אין דבר כזה. והבנתי את זה שבוע שעבר, כשדיברתי עם ליה, עם רוי, וכזה דנו על הסרטונים, אז הבנתי שבונה, שזה אמונה מלפני שנה, שאני מחזיק אותה עד היום, שהיא מגבילה אותי. אמונה מגבילה, משהו שמגביל אותי מלעשות את הדבר הנכון. אני כאילו ממשיך לעלות תוכן שהוא טוב בעיניי, הוא מצחיק, אבל זה לא מה שאני רוצה להעביר. וזה הייתה לי עוד אמונה, בגלל שאני הייתי כל פעם... אני מאוד מאמין באינרציה, סבבה? אני חושב שזה לא נכון, לא מדויק לעצור סתם. אנשים שכאילו עושים משהו וסתם עוצרים. אני חושב שבן אדם צריך להתגלגל עם האינרציה, ואם יש משהו שהוא רוצה לעשות, אז אל תפסיק, תחליף. קח את הדבר הזה, תחליף אותו למשהו אחר. אל תעצור אבל. למה אני אומר את זה גם? כי אני בעצמי הייתי עושה את הטעות הזאת. הייתי עובר מדבר לדבר שהייתי רוצה לדייק את עצמי, אבל לפעמים היו לי תקופות ביניים שלא הייתי עובר למשהו, הייתי כזה עוצר לחשוב. שזה מדהים, זה טוב, צריך את זה, אבל לפעמים הייתי יוצר יותר מדי. ואני הבטחתי לעצמי שכשאני אהיה בעשייה שלי, שזה מה שאני עושה עכשיו, אני לא עוצר. ואני לא התעמקתי בזה, שכאילו אני כבר החלפתי. זאת אומרת, הייתי יוצר תוכן, ועכשיו אני אעשה סדנאות. יש לי את הפודקאסט באופן קבוע. ואני כותב סדנאות, ויש לי את האנשים מהסדנה, ואני מלא סטורים ממך, בדברים האלה, ואני כזה, רגע, אני לא עוצר. אני עדיין עושה את הדברים שלי, אז הפסקתי לעוצר, כאילו, רשיתי, עצמי, נפל לי, אסימון, רגע, למה שאני אעלה תוכן שלא מדויק? כאילו אמרתי לעצמי, אני כל שבוע חושב, שתבינו כמה אנחנו מגבילים את עצמם, שתבינו גם אני, כאילו, יש לי את הרגעים האלו. שאני אומר לעצמי, בוא נה, לארבעה סרטונים האלה בשבוע לקחו ממני אנרגיה מסוימת, של מחשבה, של התעסקות, של משהו שמנע ממני לצמוח או להתפוצץ בראש שלי, לאזורים שאני באמת אמור להתעסק בהם, וגם להתעסק במשהו שהוא מצומצם. אני לא רואה בעצמי יוצר תוכן, אני אשתף אתכם במשהו מעניין. אני לא חווה את עצמי כי יוצר תוכן. שואלים אותי מה אני עושה, אני אומר בין היתר יוצר תוכן, סתם כי קל להגדיר את זה לאנשים שלא מבינים את הכוונה שלי. כמו שאנשים שואלים אותי מה אני מאמין, עניינים, אני פשוט אומר, לא יודע, חילוני, אם שואל את האתאיסט, והוא נכנס לדיון, אני לא יודע, אני אגנוסטיקן, אגנוסטיקן אומר אין זמן, קחו את היוצר תוכן. אבל אני לא רואה בעצמי יוצר תוכן, כי לא מעניין אותי ליצור תוכן. מעניין אותי לעשות אנשים מושרים, מעניין אותי לחוות חוויות מעניינות, לעשות אינטראקציות. להיות על במות, להעביר דברים, זה מה שמעניין אותי. התוכן והיצירה שלו הם כלים כדי להגיע להמונים שאני אוכל לעשות להם את זה. עשיתי את זה, הגעתי להמונים, לא משנה כמה המוני זה, ואני יכול לעשות עוד מלא פעולות שעשו את זה עוד יותר המוני, אבל עשיתי את הפעולות, ועכשיו הגיע הזמן, כאילו, רבע שעה אני פשוט על הדברים שלי, זה מדהים, כל הכבוד. עכשיו הגיע הזמן לעשות את הפעולות, שכאילו, דייק את עצמך, תפסיק ליצור תוכן. כדי להגיע למצב שאתה עושה משהו אחר, תפסיק כרגע ליצור תוכן. אז עצרתי, שאלתי את זה, לא, אז הפסקתי ליצור תוכן, כי אני יודע מה אני רוצה לעשות. יש לי כבר תוכן, זה אני לא אעשה ספוילר, אולי שבוע הבא, ואני אעשה פרק שיגע בהקשר של מה שאני מתחיל לעשות, כי שבוע הבא נראה אני מתחיל לעשות אותו, אני מפסיק ליצור תוכן כי אני מתחיל לעשות משהו אחר. משהו משמח, משהו טוב, משהו ממש קטלני, כיף. והכל יהיה אחרת, הרבה יותר מעניין אותי, לא, זה גם ספוילר, אני לא אעשה ספוילר, קיצור, אז מה שאני בא להגיד פה, בשורה התחתונה בשביל כולם, שימו דגש על להבין למה אתם עושים את מה שאתם עושים, כי כשאתם פועלים על אוטומט אתם מטומטמים, גם עבדכם הנאמן, מטומטם, גם אני פועל בצורה מפגרת, גם אני עושה דברים מתוך אינרציה, גם אני עושה דברים כי זרמתי, אני אומר את זה בתור אדם שבסופו של דבר, הודה בטעויות שהוא עשה בעצמו, כמה פעמים, אני הייתי דתי, עצרתי את זה, חזרתי בשאלה, אני עבדתי בעבודות מסוימות, ועצרתי. היו לי דעות או מחשבות על דברים. היו לי, החזקתי, עצרתי. כל בן אדם שבסופו של דבר עוצר משהו מסוים, הוא מודה בעצם בטעות, הוא עוצר אינרציה, הוא עוצר משהו שהוא התחיל אותו. אני עשיתי עצירות, ואני עד היום עושה עצירות, כי אני בן אדם, אני טועה. אני צריכים גם להבין שאתם בני אדם ואתם טועים. אתם לא טועים בגלל שאתם טופשים, בהכרח, אולי גם. אתם טועים כי אתם רגשים, כי אתם, יש לגוף שלכם אינטרסים, והוא עושה פעולות בגלל האינטרסים, והוא שוכח מדי פעם לצלול פנימה ולמצוא את האינטרס לדבר מסוים ולהשתחרר ממנו. זה הכל. זה מה שאני עשיתי, והיה לי כיף. אותם אנשים שהולכים למחאות, הפגנות, זה מלך המעבר החלק הזה. אותם אנשים שהולכים לשם, הם לא מבינים. הם לא מבינים שהם פועלים מרגש. הם לא מבינים שהם לא צללו, הם לא התעמקו, אבל הם לא מעניינים. כי הם פשוט משקפים, כאילו, מה זה לא מעניינים? הם לא מעניינים כמו שפשוט כולם לא מעניינים, כי הם לא העניין מבחינת מעניינים. כולם מתנהלים ככה. כולם כל הזמן עושים את זה. ואז מה זה אומר בסופו של דבר על כולנו? אם כולנו פשוט מונעים מאיזה רגש, ואנחנו לא חושבים, אנחנו לא מפעילים את השכל שלנו, מה זה אומר? נכון מאוד, שכולנו עדר. אנחנו עדר שנסחף אחרי דברים, אנחנו נסחפים אחרי הרגשות שלנו, שבאו בעקבות חוויה מסוימת שמישהו מסוים השפיע עליה. קמפיינר, קראו לזה פה, מישהו ממש קריזמטי, איזשהו איש תרבות מסוים שנראה בנו, ואנחנו פשוט עדר. אנחנו זורמים דבר ועוד דבר, והדבר הזה נשמע מצד אחד מאוד עצוב. נשמע שאנחנו עדר זה מעציב אחוש רמותה. מצד שני, אני לא אומר שזה לא פתיר. אני לא אומר כזה, שומעים? אנחנו עדר. בצדה 2, שכל אחד יקח את הציינית שלו, ובואו נתאבד, כי למה לחיות. אני אומר, אנחנו עדר, ואפשר לשנות את זה. אני לא חווה את עצמי כעדר. שוטף על החוויה האישית שלי. אני לא חווה את עצמי כעדר, אני חווה שהייתי עדר המון במהלך החיים. אני זורם עם מדריות מסוימת שנוח לי, אבל במחשבה שלי, אני כאילו פרי ספיריט, אחוש רמותה. אני יכול לעשות עם זה מה בזיין שלי. והרבה יותר כיף לי, ונעים לי לחיות את החיים ככה. העניין הוא ש... כשאנשים רואים בן אדם שהוא לא עדר, אז יש את האינסטינקט לחשוב כאילו, אוקיי, הבן אדם הזה נניח סתם פסיכופת, הוא משוגע, הוא שונה, הוא אחר, או האנשים שכאילו במצב טוב, אומרים, בסדר, לא יש את היכולות שלו, הוא מסוגל לעשות את זה. לא כל אחד יכול, מי קבע? גם אני הייתי עדר בשלב מסוים. עכשיו, אני אגיד לכם משהו ממש מעניין. כי אני לא מאמין שבן אדם נולד משהו מסוים, נולד שכולנו נולדים דף חלק, וכל אחד יכול להיות מה בזיין שלו, שאין נטיות, עניינים, גנטיות, ודברים שבאמת יכולים לעזור לך לקדם, עזבו את זה, אני מדבר, דף חלק, מה אכפת לי להאמין בזה? תבוא לרס, אין דרך להוכיח את החר הזה, תחפו לתחת המחקרים, תודה. שבן אדם, אם בן אדם נולד תבוא לרס, בן אדם נולד חלק, אתם יודעים, יש את המשפחה, את הסביבה, את החוויות שאמא שלו עברה בהיריון, ודברים שזה יכול להשפיע, לא משנה, אבל בסופו של דבר, דף חלק, באופן יחסי. אוקיי? והוא מעוצב דרך החוויות. בסופו של דבר, אני עברתי חוויות שגרמו לי לצאת מהעדריות. אני לא יודע בדיוק מה החוויות, אני יכול לשים עליהם את האצבע, אבל אני ממש זוכר שאני פשוט התייחסתי לעדריות בתור משהו פתטי. והאמונה הזאת גרמה לי כל פעם להטיל ספק בדבר הזה. לא יודע מה גרם לתפוס את זה ככה, אני לא זוכר. אני יכול לנסות להעמיק ולמצוא, אבל יש לי זיכרון שלי בגיל 8, ביסודי לא היה לי חברים, הייתי קצת הרבה ילד כפות, ואני זוכר שהיה איזה ילד שהיה מציק לי כל הזמן ביסודי, ומקפקף אותי, ואז שלב מסוים, אחרי איזושהי חוויה, הוא רצה, הוא הציע לי, לא זוכר, עזבו, באמת כן סיטואציה, הוא פשוט אמר לי, בוא תהיה חבר שלנו, בוא תהיה חלק מאיתנו. ואני זוכר שאמרתי לו, זה מצחיק זה יזרוק שם, זוכר שאמרתי לו, יוסי, שרוף בן אדם, זוכר שאמרתי לו, תשמע, כאילו, אין לי בעיה להיות חבר שלך, אבל אני לא מעוניין להיות שפוט שלך. כי ראיתי שהיו לו שניים, שלושה חברים שפשוט אומרים אמן לכל מה שהוא אומר. ומשהו בזה, כזה נראה לי, למה שאני אעשה את זה? למה שאני חיה ככה? זה נראה לי פתטי, זה נראה לי מטומטם. ואני זוכר את עצמי מסתכל על הסיטואציות, על החוויה הזאת, והבנתי כמה זה היה חריג, התגובה שלי. הבנתי שהיה בן אדם שמרביץ לי, הציע לי להיות חבר שלו, יוצא לי להיות חלק מהחבורה שלו, יוצא לי להיות חלק מההיררכיה החברתית שתקל עליי, ופשוט אמרתי לא. וזה לא, אני יודע שלא כל אחד היה עושה את זה, הבנתי שהיה בי משהו שונה, אני לא חושב שנולדתי שונה. אני חושב שבגיל 8 הייתי שונה, בגלל חוויות שעברתי בגיל 3, 4, 5, 6, ואני חושב שכל אחד יכול להגיע למצב הזה. זאת אומרת, הדבר הזה, החוויה הזאת, היא ממש זכורה לי, כי היא התבטאה אחרי זה בהמון דברים. זה חוסר הרצון להסכים ישר עם המורה, או עם גישה מסוימת, או עם הסתכלות, או להטיל ספק בדברים, ולא לקבל דברים, לא לפחד, נקרא לזה. אם אמרתי לא לבן אדם שהרביץ לי כשאני חסר עונים ביסודי, שהוא הציע להיות חבר שלו, אמרתי לו לא, אני סבבה עם זה, שתמשיך להרביץ לי, רק אני לא מעוניין להיות חלק מהעדר. אתה מאבד את הפחד כנראה בנושא הזה, כי זה נורא מפחיד לצאת מהעדר, אנחנו נורא רוצים להרגיש שייכים, וחלק מקבוצה ואהובים, וכשאני הפסקתי לפחד מזה, זה פתח לי את הצ'קרות. מעניין. כמה זמן אנחנו כבר בפרק? זה פעם ראשונה שאני לא... וואו! כמה זמן לא הרבצתי פרק, ואז פשוט לפתוח אותו פעם ראשונה ולגלות שאני 50 דקות על זה. אני אמרתי, אני אגיד לכם, התלבטתי על מה לעשות את הפרק, יש לי כמה נושאים, רעיונות, ואז אמרתי, יאללה, אני זורם איתכם, אני זורם איתכם, ראיתי כאילו את הסיטואציה שעכשיו בדיוק באים לעצור את החקיקה, או לא לעצור, לא יודע, זה עכשיו קורה, אני לא יודע מה בסוף קורה, עוצרים את החקיקה, לפי כל הדבר, כן, עוצרים, החקיקה נעצרה, זה קורה while we speak, אני לא יודע, אני יכול לפתוח עכשיו, אולי אני אעשה משהו שבחיים לא עשיתי תוך כדי פודקאסט, בוא נשמור את הכללים, אני עכשיו לוקח את המחשב, ופותח רגע חדשות, לראות מה קרה תוך כדי שדיברנו, סתם מעניינתי, מעניינתי את החוויה, תשתפו אותי, תשלחו לי הודעה אם אתם רוצים דברים כאלה באינסטגרם, מי שזה מעניין אותו, לראות אותי מגיב לדברים בלייב, נתניהו ובן גביר הסכימו על דחייה, בונה הוא דחה את ההצהרה שלו עוד ועוד, 8:05 הוא מציע, טוב? אולי נשים פה את ההצהרה שלו תוך כדי שזה קורה, וואי, כל כך מצחיק, כך מצחיק לעשות דברים מקביל, שמו גיא אדלר שעושה את הפודקאסט שלו, מה הוא עושה? הוא פותח פשוט הקלטות, ושומע הקלטות תוך כדי הפודקאסט, ופשוט מריץ את הדברים טוב. כל כך הרבה שטויות שיכול לעשות בפודקאסט הזה, אני בינתיים אשאיר אותו, באמת. אם יש, אם יש משהו שאני עקבי בו, זה הבית זונות הנורא ספציפי שקורה בפודקאסט הזה. כאילו, זה אותו וייב. אוי, הפודקאסט השתנה קצת פה, קצת שם, אם תשמעו את פרק 1, 15, 30 ו-40, ולא יודע כמה, אנחנו 1, 2, 1, 41. בסופו של דבר, אותו עיקרון. קצת לפה, קצת לאותו עיקרון. לא הרגע שאמרת, באמת, בפודקאסט זה דיין אחד דברים היחידים שלא אמרתי עצמי. רגע, שנייה, אני צריך לדייק את זה יותר. ואז הפסקתי לעשות משהו מסוים, או התחלתי לעשות משהו מסוים יותר. זה באמת ההתגלגלות של האישיות שלי, ושל הסיטואציה שבא לי מתקשב ונדבר איתכם, ואיך היא הלכה מפה לשם. וואי, מעניין רצח. ממש מעניין. קיצור, אז בתוך הסיטואציות שאמרתי לאותו בן אדם, לא, אז קודם כל המשכתי להיות ילד כפות, למי שתהה, וואי, אם מעניין אתכם להבין מה גרם לזה להיפסק, וואי, תשלחו, יודעים מה, אני לא עושה את זה מספיק, תשלחו לי הודעות באינסטגרם, או בוואטסאפ, אתם יודעים עכשיו את הנייד העסקי שלי, תשלחו לי שם הודעות מה שבא לכם, על מה שאתם רוצים, באהבה, קודם כל, אתם רוצים עזרה, דברו איתי תמיד, יש לכם שאלות על הפודקאסט, דברים שאתם רוצים שנדבר עליהם בפרקים הבאים, שאלות, תהיות, מחשבות, רגשות, דברו אליי. אני נוכח. אני נוכח. וואי, טוב, רגע. נספר לכם עכשיו מה גרם לזה להיפסק? מעניין. לא. אבל שתדעו שהדבר הזה המשיך. זאת אומרת, גם שאני הייתי בתיכון בגיל, לא יודע, 15, 16, אז גם שהמעמד החברתי שלי השתפר והיו לי חברים, עדיין תמיד הייתי אאוטסיידר. הטריף אותי להיות חלק, לא יודע, הטריף אותי, זה היה כזה... מה דפה, כולם פשוט כאילו זורמים ממה שקורה. סוקרטס נראה לי אמר את זה, שכאילו, שכולם עדר, שכאילו, לא, אפילו לא סוקרטס, עזבו, כאילו ההבדל בין הגישה של, של דמוקרטיה, אבל דמוקרטיה, דמוקרטיה, לא חצי דמוקרטיה, בין דמוקרטיה, אנחנו מתחשר גם לפרק, בין דמוקרטיה של העם בוחר את השליט, או את השליט, העם בוחר את, ה, את, את, את המושל לאותה תקופה, את הנשיא, קראו לזה בשם שאתם רוצים, לעומת, וואי, מעניין, לעומת מלך, שגם בו אותו העם יכול לבחור, ובדי פעם להוריד אותו אם הוא רוצה, זה כאילו בין התפיסות של, האם יש, האם, שוב, אני לא זוכר את המשפט, מה מזיין שלי, האם יש פה עדר חכם, יעני, אילו, אם יש פה עם חכם, שיש לו, שצריך להקשיב לדברים שהוא אומר, או האם פשוט מדובר בעדר שמחפש הובלה, הולכה, ומשהו בגישה שאנחנו הולכים, לא הולכים על פי, כי משהו בכל הגישה הזאת של מלכות ורודנות וכאלה, מאוד מאמין שאנחנו עדר, וצריך איזה מישהו חכם בשלטון, זה לא בהכרח צריך להיות בצורה, כאילו, שלא יודע, היטלר, או סטלין, או בצורה כאילו של איזה מלך יעני קיצוני, ושמוריד סתירות לכולם. לא, זה יכול להיות כאילו אחלה, אחלה מלך. זה הקונוטציה למלך כל כך קיצונית, כי כאילו האינסטינקט שהם חושבים על מלך, חושבים על ראש הממשלה, חושבים על בן אדם עסוק, שעובד בשביל המדינה, חושבים על מלך, חושבים על בן אדם נהנתן, יעני, שעושה משתאות, ובן אדם רשמי ומכובד, ומעריצים אותו וזה וזה. כאילו, מה אם פשוט המהות של המלך הוא עדיין המנהל של המדינה, והוא עדיין קורא את התחת ועובד 24/7? אבל קשה לדמיין, זה מעניין. וואי, תקשיב, אני יכול לדבר שעות, שעות על גישות ממשל, דמוקרטיה, מריטקטורה, דיקטטורה. מה שנקרא, אני ממליץ לכל אחד שמאזין הפרק הזה, לכו תגלגלו את המושג מריטקטורה. אחד המושגים המעניינים. איזה מצחיקים אני אעשה מתישהו פרק, אני פשוט קורא לו במילה שבוודאות אף אחד לא יחפש. מריטקטורה. לא יקרה. אתם יודעים כמה אנשים מגיעים לפודקאסט, סתם כי הם חיפשו כוסברה? סתם. מישהו רצה לשמוע מילים, אז הוא כתב מילים בספוטיפיי, עבר עליו משהו, פשוט הגיע לפרק שלי. לא מבין, לא מבין למה הוא נפל, לא, לא. מישהו עכשיו כותב, הפגנה, מישהו כותב, הפגנה, לא יודע, אני אקרא פרק הזה, הפגנה או מחאה, אני מושא, מישהו כתוב הפגנה בספוטיפיי, רוצה לראות אם יש פודקאסט על המחאות של היום, יגיע לדבר הזה. קיצור, אז מה זה, קקה פיפי, זה חרטבונה, שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו עדר, וסיטואציה שבה אנחנו כאילו מנסים לשבור את ההדריות, יעני, שאנחנו אומרים, לא, לא, לא ניתן, דמוקרטיה, אנחנו רוצים לשמור עליה, גם את זה אנחנו עושים בהדריות מופתית, אנחנו ביחד צועקים דברים מסוימים, בלי לחשוב, בלי לחשוב, מתי הבן אדם מפסיק להיות עדר? כשהוא מתחיל לחשוב. כשהוא מפעיל את ההיגיון, את השכל, את הרציונל, את המחשבה, אז הוא מפסיק להיות עדר, ואני אגיד אתכם את האמת, אז גם הוא מפסיק לסבול. כשבן אדם מתחיל לחשוב, הוא מפסיק לסבול, ויש את כל החרא הזה שאומרים, לא, כשבן אדם חושב, אז הוא נהיה אומלל. כשבן אדם חושב יותר, הוא מבין את כל הצרות בעולם, והוא נהיה עצוב, לא, לא, לא. גם פה חברים, הכל זה אותו הגרף. ככל שאתה יודע יותר, אתה סובל יותר, עד נקודה מסוימת שאתה חכם, שאתה מבין שהכל בולשיט, שאין לך ממה לסבול, שסבל זה בחירה, שהחיים כיפים, שאתה יכול לסמוך מכל הרגע נתון וזה בשליטתך. אבל ברור שאם אתה בוחר להיות עדר וטיפש, ואתה מודע לאסונות או דברים, או לטמטום של העולם או whatever, ברור שתהיה עצוב. כי אתה עדיין מתוך הלופ. כשתצא מהלופ, לא תהיה עצוב. כולם מתוך לופ. עכשיו, אחד הדברים, העבודה שלי, מה שאני רוצה לעשות זה להוציא אנשים מהלופ. ובמסות, יעני, ברמה של כמות בזויה של אנשים, קיצונית, פשוט להביא אנשים למצב שהם, what the fucking fuck, תשמעו, גם בהומור שחור, פרק הומור שחור, גם דיברתי על ההדריות, פרק 31, אני חושב, כן, דיברתי על המקום הזה, שכאילו אנשים כאילו קובעים מה מצחיק, או לא, גם במוזיאון הם דיברתי על ההדריות, תשמעו, ההדריות זה חלק מאוד מאוד גדול, מהמהות של הפודקאסט, כל הקטע שפשוט אנשים זורמים עם הסיטואציה, עם האמת, עם מה שקורה, גם ב-29 הפרק, יעלון, הדוגמה שהבאתי שם, ההקשר, גם בהדריות, הכל נוגע בזה. הכל, אנחנו פשוט זורמים עם דברים, ברגע שבן אדם מתחיל להפעיל את ההיגיון, את השכל, מתחיל לשים סימן שאלה, מתחיל להבין שהוא יכול להיות חכם, שתבין לו עד כמה אנחנו עדר, עד כדי מצב שרוב האנשים לא מאמינים שהם יכולים להיות חכמים. לפחות, או חכמים מאוד. רוב האנשים חושבים שהחוכמה שיש להם כרגע היא מוגבלת. כמה קיצוני זה לחשוב את הפאקינג חרה הזה? זה נורא, זה נורא. אשכרה. וואי. כלומר, אני יכול לזרום עוד הרבה, אבל אני אגיד לכם. אני בתהייה אם רוצים להחזיר את הפודקאסטים של השעה וחצי, כי אני יודע שאם אני אמשיך עכשיו, אני אפתח עוד איזה נושא, שניים, שלושה, ואפשר להתגלגל עוד, והדבר הזה גורם להיות יותר חופשי, לפתוח נושאים שאנחנו אחרי 40 דקות, 50 דקות, ולא להתעקע ולזור לכם איזה טיפ שניים כזה חמודים בסוף. בוא נהיה על כמה אנחנו, אנחנו כבר על השעה עוד, לא? לי כתוב שעה, אבל לכם זה בטח שעה ושתי דקות, מהרגע שהתחלתי. מה נעשה, מה נעשה, אני מתלבט איתכם בכל. בוא נראה אם החקיקה נעצרה, ריפרש, קחו את התשובה בלייב, כן, דחייה, זהו, סופי, דוחים את החקיקה, דוחים את החקיקה, חברים, אני יודע שהייתם לחוצים, אני פה כדי להודיע לכם על זה, בדילי של יום, וואי, כל כך מצחיק, אין, הכל ידרי, אתם לא מבינים כמה הכל מסתמך על הסיטואציה שאנחנו ידרים, יש אשכה אחד העקרונות השכנוע הכי גדולים שיש, זה סושיאל פרוף, הוכחה חברתית. אחד מששת העקרונות של צ'לדיני לשיווק, לשכנוע. זה העקרון של ההדריות, ושפשוט אנחנו עדר, ואנחנו זורמים דברים, אפקט ההדריות, תחו לזה איך שבא לכם, הוכחה חברתית. שהרבה אנשים אוהבים משהו מסוים, שאתם רואים שזמן מסוים יש לו סולד אוטים, אז אתם יודעים שכנראה כדאי יהיה להזין לו, ללכת להופעות שלו, כנראה מדובר בדבר טוב, וזה חברים פתטי. זה אומר שאנחנו עדר, זה אומר שאין לנו באמת את היכולת לחשוב או להפעיל את ההיגיון בעצמנו, אנחנו תלויים, זה כזה נורא, אנחנו תלויים בחסדיהם של הרוב, ומה שהרוב יגיד ויחשוב הוא רלוונטי. ולמה אנחנו חושבים ככה? כי אנחנו לא סומכים על החוכמה שלנו. אנחנו לא מאמין שאנחנו חכמים מספיק, ואם נתחיל לסמוך על החוכמה שלנו, אינטליגנציה שלנו, דברים יהיו אחרת. דברים יראו אחרת. ועד עכשיו לא אמרתי את הנקודה מתחילת הפרק, ואני אגיד אותה עכשיו בסוף הפרק, שרק מי שמאזין הפרק כמו שצריך, ישמע את הדבר הקיצורי שאני הולך להגיד. זוכרים מה שאמרתי על, על אילון מאסק, לחטוף את הילדה שלו, ואז דרך זה תוכל לעשות יותר כסף? אני אומר משהו אחר. וואי, זה קיצוני. אני אגיד את זה כדי להעביר את נקודה מסוימת. בסופו של דבר, אם 1,000 אנשים יבואו לחבר כנסת מסוים, ויגידו לו, שומע, אנחנו לא רוצים לבוא באלימות, תפסיק את המהפכה, או את הרפורמה, לא משנה מה הדעה שלהם. 1,000 אנשים יבואו אליו, עכשיו יש לו את אנשי שבק שלו, או אין לו את אנשי שבק, או whatever, יבואו אליו פיזית. ו-1,000 אנשים אחרים ילכו לאחד אחר, ו-1,000 ילכו אחד אחר, זאת אומרת, אותם 60,000 אנשים ילכו כל פעם לחבר כנסת אחר, וידברו איתו, בנועם, ברוגע, בשמחה, יסבירו לו, זה ללכת לשורש. למה אף אחד לא עושה את זה? למה פשוט 1,000 אנשים לא מחכים מחוץ לבית של בן אדם, לכל אחד מחברי הכנסת? למה 1,000 אנשים לא עושים את זה? אם 1,000 אנשים יעשו את זה, אני לא מבין. אם 1,000 אנשים עכשיו, אם עכשיו 20,000 אנשים יעמדו בכניסה לכנסת, ולא יתנו לאף חבר כנסת להיכנס, טכנית, לא יהיה אפשר להעביר את החוקים. ואז ירידו, יהיו שוטרים, יהיו מעצרים. אוקיי, אי אפשר לעצור 20,000 אנשים. אז יצאו 50, 100, 200, אם 20,000 אנשים, תהיו איתי, עוברים, אם 20,000 אנשים עוברים את אותה עבירה בדיוק, אי אפשר לעשות איפה ואיפה של אותו לעצור ככה ואותו לעצור ככה. זה בדיוק דילמה תעשיר. אם 20,000 אנשים יעשו משהו בו זמנית, אז יש להם כוח, וזה בדיוק הכוח שיש לנו כקבוצה. ואני יכול להגיד על הדבר הזה, דבר עליו עוד חצי שעה, ואני חושב שעל זה אני אדבר באחד הפרקים הבאים, על הכוח שיש לנו כקבוצה, ועל הדברים המטורפים שאפשר לעשות איתו, זה היה נספתח לפרק הזה, אני לא יודע איך אני אקרא לפרק הזה, אז זה הולך להיות פרק מעניין, אחוז שרמוטה, כמות הדברים שאפשר לעשות כקבוצה, היא פסיכופתית. וואי, כמעט שכחתי, מרוב שאני כבר יצאתי מהאווירה הזאת, אני אגיד לכם עכשיו, יש את הסדנה, מתכון, היא קורית עוד שבוע, או לאנשים בדילי, היא קורית ברביעי לרביעי, מ-10 בבוקר עד 6 בערב, אני מלמד שם על פשוט איך תוכלו להשיג הכל, איך תוכלו להשיג מה בזיין שלכם, אין לכם מושג, כמה אין לכם מושג מכלום, כמה אתם חושבים שאתם יודעים דברים, תשמעו, סיימתי לכתוב את הסדנה, ואני אומר לכם, מי שלא הולך להגיע לסדנה הזאת, הוא מטומטם רצח, אני בא להוריד לו מכות רצח, אתם לא מבינים, הדברים שאני מעביר שם בסדנה, מי שחושב שהוא עם תוכנית, או חצי תוכנית, זה רלוונטי לכולם, גם למישהו שהוא לא יודע מה הוא רוצה לעשות, גם למישהו שיש לו תוכנית או כיוון, או גם יש למישהו תוכנית שהוא חושב שהיא בת זונה, אחרי הסדנה הזאת יתפלפ לכם המוח, ואתם תמיד שאתם יכולים לעשות הרבה יותר דברים שאתם חושבים, הסדנה קוראים מתכון, הקישור נמצא ביוטיוב, בדיסקריפשן או בספוטיפיי ובאפל, גם בתיאור. כנסו, תקראו הכל, מוזמנים לשלוח לי הודעה אם אתם רוצים להירשם, אם יש לכם שאלות בוואטסאפ 050-3800-558 או באינסטגרם מים רפאל, ובכללים יש לכם בעיות, שאלות, קשיים, דברים שאתם צריכים עזרת, שלחו לי הודעה, ובאופן כללי, תרישו בנוח, דבר איתי על הכל, אני זמין, לא יודע, בינתיים, לא יודע מה יהיה עוד חצי שנה, 8-50 שנה, שנתיים, בינתיים לצאת הסיטואציה, אני הכי זמין שיש, אני אשמח לדבר איתכם על הכל, לעזור לכם מה שאפשר, וזהו להיום.